אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קי"ח, מתחילים את המשנה קי"ז עומד בייס. אומרת המשנה, אותו הדין שלמדנו להל, כשיש בית ומעליו עוד קומה, ונפחת הבית שהבעל הדירה העליונה יכול לרדת לדור למטה, עד שבעל הבית התחתון יתקן לו את התקרה שלו, שזה הרצפה שלו. כמו כן, יש גם בית הבת שבנוי בסלע, זאת אומרת בצלע אר, ומעליו יש מישהו שיש לו את הבעלות על השטח שמעליו, יש שמה, הוא זורע שם, יש לו גינה על גביו. נמצא שהתקרה של בית הבת זה קרקעות של בעל בית הגינה. ונפחס, גג בית הבת קרסה, הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה בקרקע בית הבת, עד שבעל בית הבת יסדר ו... יעשה בחזרה את הגג שלו, עד שיעשה לבייס בדו יקיפים. הקויסל והאילן שנופלו לרשות הרם והזיקו. נפל כותל, נפל אילן לתוך רשות הרבים, ואנשים עברו והוזקו. הרי שבעל הכותל, בעל האילן, פטור מלשלם. למה? מה הוא יכול לעשות? נפל, אוינס. אבל אם בית דין ראו שזה עומד ליפול, ונתנו לו פסק זמן שיפרק את הכותל, שיפרק את האילן, ולא ייתן לו ליפול עד שאנשים יוזקו, והוא לא עשה את זה. ונפלו, אם זה היה בתוך הזמן שבית דין נתן, 30 יום נגיד, פטור. ואם זה קרס כעבור הזמן הזה, אז אם כך הוא פשע, למה הוא לא סידר מה שאמרו לו? אז הוא חייב לשלם את הנזקים. מי שאויו קויסלוי סמוך לגינס חברוי, היה לו כותל של אבנים, שזה גבל עם חצר חברו, גינת חברו. והכותל קרס, הקיר הזה קרס, ועכשיו יש לנו אבנים שהם שווים כסף, לבינים. מדך גיסה צריך לפנות את זה. אומר בעל הגינה לבעל הכותל, בבקשה, תפנה את האבנים שלך. אומר לו, אומר בעל הכותל לבעל הגינה, אתה יודע מה? תפנה את זה אתה ותיקח את האבנים. לא צריך את זה, הגיעו אחר. הוא לא יכול לומר ככה, אין שום אלוהי. מה פתאום? אני לא רוצה לקבל את המתנות שלך, בבקשה, תפנה את האבנים שלך. אבל אם הוא באמת אכן קיבל עליו כך, כלומר בעל הגינה קיבל עליו שהוא לוקח את האבנים ובתמורה בעצם הוא מפנה, מי שקיבל עליו, כבר לא יכול בעל הכותל להתחרט, אומר לו, אי לחס יציאותיך, כלומר פינה את האבנים והוציא הוצאות, אז כבר לא יכול לומר בעל הכותל, בעל הקיר, אני משלם לך מה שעלה לך, מסעית ההובלה הפועלים, ותביא לי את האבנים בחזרה ואני אהיה תל שלי, לא, אין שם אלוהי, ביזנס זה ביזנס, מקח זה מקח, הסכמת, זהו. הסוחר הפועל לזז עמו בתבן ובקש. אחד לקח פועל בסחירות שיעסוק עמו בעסקי תבן וקש, ללקט את זה. אחר כך הוא אומר לו, הפועל אומר לבעל הבית, נו תביא לי משכורת, תן לי סחרי. ואומר לו, אומר לו בעל הבית, תול מה שעושיסו בסחור, אתה יודע מה, אין לי כסף, תיקח את הקש ואת התבן, זה המשכורת שלך. הוא לא יכול לומר ככה. תיקח את הפועל, תשלם לו. אם, אבל... הפועל קיבל על עצמו שבתמורה למשכורת הוא מקבל באמת את הקש ואת התבן, וסיכמו ככה, כבר לא יכול בעל הבית להתחרט אחר כך. מי שקיבל לו לוב, ואומר לו, יהי לך סחורך ואני את אוהל שלי, אחר כך אומר הבעל הבית, לא, אני אתן לך משכורת, תביא לי בחזרה את הקש ואת התבן, אין שום אלוהי, ביזנס זה ביזנס. אומרת הגמור, נפחס או תקרת בית הבת שנפחתה, כמה צריך שיפחת כדי שיוכל העליון לרדת למטה ולזרוע בקרקע בית הבת. רב אמר ברובו, דווקא אם היא קרסה ברובה, ושמואל אמר בארבו, אפילו ארבעה טפחים, רב אמר ברובו, אבל בארבו לא ילמה, כי עוד הוא מזרוע חצי למטה וחצי למעלה, כלומר, אפילו אם יחסר, לו קטע של ארבעה טפחים עד רובה, הוא יכול לזרוע חלק למעלה וחלק למטה. ושמואל לא אמר בו, כי בן אדם לא יכול לזרוע חציו למטה וחציו למעלה, רק במפלס אחד, אז במילא, אז אפילו אם חסר לו קטע של ארבעה טפחים, יכול העליון לרדת למטה ולזרוע שם את השטח. למעלה גם למדנו אותו מחלוקת, בבייס ועלייה כשנפחת תקרת הבייס, שזה רצפת העלי, אותו דין, אותו מחלוקת. אומרת הגמור, צריך, דיאש מינן, דירה, היינו אומרים, באוקום השמואל, משום דלא יביא דין, שדיירה פורטו אוכל ופורטו אוכל. אנשים לא גרים באופן כזה, קצת למעלה, קצת למטה, ולכן יש לו את הטענה, שהוא יכול, בעצם, יש לו טענה לבעל הבא, לעליון, שהוא רוצה לרדת לגמרי למטה, כי הרי זה לא מקובל לגור באופן כזה, חציו למעלה, חציו למטה. אבל אולי זריעה, היינו יכולים לומר שכן בן אדם יכול לזרוע חצי למעלה וחצי למטה, אבל בו אימא, מועדלי, לרב, והתמבח, אם היה מחלוק אז רק בגינה, היינו אומרים להפך, שרק באח קום הרב, שאדם יכול לזרוע חצי למעלה וחצי למטה, אבל בו לגבי דיורים, לא שייך לומר שבן אדם יגור חצי למעלה וחצי למטה, אז הוא מודל לשמואל, אומרת, כמו צריך, צריכים את שני המחלוק, למדנו במשנה, נוסנו לו זמן, בית דין נותנים לו זמן, ואם הוא לא שמע, אז אם זה היה בתוך הזמן, הוא עדיין פטור. אם זה היה אחרי הזמן, הוא חייב. הוא פושע. עכשיו שואל את הגמור באופן כללי, כשבית דין נותנים זמן, איזה זמן הם נותנים? האם יש זמן כללי של בית דין? אבל את הגמור, רבי יוחנן 30 יום, בית דין נותנים 30 יום ולא יותר. זאת אומרת, אם הם רואים שהתקרה הולכת לקרוס כל דקה, אז בוודאי שהם יגידו לו בתוך 24 שעות, תוריד את זה. אבל באופן כללי, כשבית דין נותנים זמן, הכוונה זה ל-30 יום. למדנו במשנה, מי שאוי הקויס לו, סומך לגינס חברו ונופל, והוא אומר לו, תפנה את האבנים שלך, ואומר לו, איגי אוכו, איגי אוכו, לא שומעים לו. אבל מי שקיבל עליו, אם הוא אומר לו, אני רוצה את זה בחזרה, לא שומעים לו. אומר את הגמור, עומד דקטרון לספר, אי לך יציא יוסף, ומח לה לפנינוס, כאילו מדברים, שהוא כבר פינה את האבנים, ומכל מקום תמה דפנינו, אולי פנינו לאי, אבל אם הוא לא פינה אותם, אפילו שכבר קיבל עליו לעשות ככה, משמע מכך שבעל הכותל כן יכול לדרוש חזרה את האבנים שלו. שאלת הגמור, למה? עמי, הרי האבנים מונחים בחצר של בעל הגנה, זה חצרו. ותקנה לסדה, הוא דאמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם כהן אלוהי, שלא מדעתו, חצרו של אדם קונה לו, שלא מדעתו. אם כך, הוא קנה את זה בקניין חצר, גם אם הוא לא עשה בפועל מעשה ופינה אותם. אומרת הגמור הזה, אומרים רק אנא מילא איכא דקום מקנא להקנו אלי, כשהמקנה רוצה להקנות. אבל אוכל, פה אנחנו אומרים שהוא לא רוצה להקנות. בעל הכותל רק השתמות הוא דקום משתמת לה, הוא רוצה להשתמת מלפנות את האבנים, ולכן הוא אומר ככה, אבל למי זה, הוא לא התכוון ברצינות אף פעם למכור לו, שזאת אומרת בתמורה לעבודה, שיש שייך לו. הוא לא רצה את זה, הוא רק רצה היה הצל מלפנות את האבנים, אז במילא, הוא השאיר את זה ככה ואמר לו, אתה יודע מה, אתה תיקח את האבנים ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. אבל למיינסה הוא לא התכוון ברצינות, הוא לא רוצה להקנות לו. ומילא אם הוא לא רוצה להקנות לו, אז כמובן שלא שייך את העניין הזה של, של חצרו של אדם שתקנה לו. אומרת הגימור, למדו במשנה הסויך אלא שימו בטבן בקש, ואומר לו, תן לי שכרי. והוא אומר לו, כל מה שעשית בשכרך, אתה יכול לקחת, זאת אומרת, מה שאתה עשית אתה יכול לקחת, אין לי כסף לשלם לך, אין שום לוי, אבל אם יקבל על עצמו, אז כבר לא יכול הבעל הבית להתחרט. זאת אומרת, בעצם שני הלכות הם אותו דבר, הרי שבספר של המשנה, אומרת, כמו צריך, די השמונה לך כמס בכותל שנפל לגינה, תכי, כמה להיגוח, אין שום לוי, משום דלס לאגר רבי, היינו אומרים, אתה יודע למה בעל הכותל לא יכול לומר ככה לבעל הגינה? כי בעל הגינה לא חייב לו שום דבר, והוא לא חייב לבעל הגינה שום דבר. בעצם הם שני אנשים שלא קרובים אחד לשני לגבי העניין הזה. אז הוא לא חייב לקבל מתנות. אבל לא חדיס לי אגרי רבי, אבל פה הפועל צריך לקבל הרי מזכורת. אימא שום לא יודע, אומרים שממאור רעש וסוך פורי פורה. אומרים לאדם, דבר חוכמה, תשמע, כשהבעל חוב רוצה לפרוע לך את החוב, אל תעשה שטויות. מה שהוא רוצה לתת לך תיקח. שאם אתה לא תיקח את זה, לא יהיה לך שום דבר. אפילו מביא לך תבן. תיקח, קודם כל תיקח. מה שהוא מביא לך, תיקח. אז אם כך, היינו אומרים גם פה, ברגע שהוא אומר לו, תיקח את האבנים, את הקש ותבן במקום, השכר שלך אולי הוא צריך לקחת, אז קומה שמלון שלו, ויש מינן אוכל לגבי פועל, היינו אומרים, אוכל שמי שקיבלו לו ואין שום אלוהים, שמליס להגר גבי, אבל הבית לא יכול לחזור בו יותר, היות הוא חייב לו הרי מזכורת, אז הוא זכר בזה בתור קניין המזכורת שלו. אבל אוכל בא לך הראשונה וכותל בגינה דלזר, אגר רבי, שהוא לא חייב לו שום דבר, אין משום אלוהי, שבא לכותל יכול להתחרט גם אחרי שסוכם כך, ויכול לבקש בחזרה את האבנים. צריך בשני הלכות שאי אפשר, אחרי שסיכמו, אי אפשר להתחרט. שאלת הגמרא בתניא, הרי למדנו שום אלוהי... אמר ונחמן לקה שקם בשלוי, קם בשל חברוי. כלומר, אם הוא הזמין אותו לעשות בפעילות בחצר שלו, בגינה שלו, הוא חייב לשלם לו קש. ואם הוא הזמין אותו לעשות פעילות ברשות חברו, כלומר, בשדה של חברו, ללא ידיעתו, אז הוא יכול לומר לו, תקח את הקש ותבן. אומר לרב לרב נחמן בשלו, אם הייתה עם, שהוא חייב לתת לו ממש כסף, אומר לי אגרי הלוך. הפועל אומר, שכרת אותי, שלם לי. בשל חבר עונה מסחורי אולוב, הוא חייב לתת לו שכר ממש. נסעני, כתוב בברייס. הסויכרס הפועל אסוס בשלו, רובן לוקח את שמעון, שיעשה בשדה שלו. ואחר כך הוא אומר לו, לא, לא בשדה שלי, תיכנס שם על השדה, זה השדה של לוי. ורוב בשל חבר אוי. הוא לא אמר לפועל את הקונס מה שהוא עשה. בקיצור, הוא הביד אותו בפועל של חברו. אז לוי לא מכיר את שמעון, לא מכיר את לוי, לא מעניין אותו. אתה שכרת אותי? הוא אומר לרובן, שלם לי. אז באמת הוא חייב לתת לו שכרו משלם. ויכול זה אחר כך, רובן הסוחר יכול לקחת מבעל הבית לוי מה שהוא הענה אותו, את ההנאה שהוא הכניס לו בשדה, בחצר. על כל פנים, למה שכשהוא לוקח אותו בשל חברו, הוא יכול לתת לו בתמורה למזכורת, הוא יכול לתת לו קש ותבן. אני אומר, אנחנו לקש, קם בשלוי, קם בשל אפקר. במשנה מדובר שהוא שכר אותו ללקט קש, תבן וקש בשדה שלו עצמו. אז הוא חייב לתת לו קש. בפרייס מדובר כשהוא שכר אותו שילקט עבורו קש ותבן של אפקר. אז במילא, היות וכל זמן שהבעל הבית לא הביא לרשותו להגביע את הקש ואת התבן, אז הוא עדיין לא זכה בהם. ואם הוא לא רוצה לזכות בהם, נמצא שבעצם הפועל לא עבד בשבילו. הפועל זכה בעצמו בקש ותבן של ההפקר. אז הוא יכול לומר לו, קח את זה, שאני לא משלם לך. איסווה לרוב לרב נחמן. למדנו ברייסם, מציע אז פועל לעצמו. פועל עובד אצל בעל הבית, הוא מצא פתאום איזה יעלום, זה שייך, לא, זה לא שייך לבעל הבית. אמסי בזמן שאומר לבעל הבית, נקש אימי היום, אדור אימי היום, כלומר, הוא הגביל את מלאכתו, מה שהוא חייב לעשות לו, בעבודות מסוימות. אם כך, זה שהוא מצא מציעה, לא נכלל בעבודות המסוימות האלו. אבל אם הוא שכר אותו לעבודות כלליות, הכל, נמצא שגם המציעה שהוא מצא, זה בכלל העבודות שהוא עושה, וזה שייך לבעל הבית. על כל פנים אנחנו רואים, שבאופן כזה זה שייך לבעל הבית, אז אם כך, בוודאי ובוודאי, אם הבעל הבית אומר לו, תלך תלקט לי קש ותבן מן ההפקר, בוודאי שהבעל הבית זכה בו, ואם כך הוא חייב לשלם לו כסף. אלא מה אנחנו לקה שקם בקבוע, קם בעבות, אם הוא שכר אותו שיגביע, אז בעצם, זאת אומרת, אם הוא שיגביע מן הקרקע, אז זוכה בעל הבית בהגבהה. בזה שהפועל יגביע מן הקרקע, זכה בו בעל הבית, ואם כך בעל הבית כבר לא יכול להתחרט, הוא חייב לשלם לו ממש קש. זה שייך לבעל הבית. אבל אם הוא לקח אותו רק שישמור הבוטה, הבוטה הכוונה, שרק יביט, שישמור, באופן כזה אנחנו אומרים שהוא זכה לעצמו, כלומר, הפועל זכה לעצמו, וזה לא לבעל הבית. אז מילא יכול לבעל הבית לומר לו, קח את הקש ואת התבן, ולא ישלם לו. אומר רבי, הבוטה בהפקר, זה מחלוקת תנאים, האם קונים בהבוטה או לא. זאת אומרת, הבוטה זה לא סתם הבוטה, הבוטה שמירה, אבל לא שהוא מקביע את זה. בסנן למדנו, הרי מביאים את קורבן העומר מנחת צהורים בתת זיים בניסן, ומי אז מותר חדש מן התורה. אחר כך בשבועות מביאים שתי הלחם של חיטים מהתבועה החדשה. בשנת השמיטה, הרי אסור לזרוע, והרי חייבים להביא את הקורבנות האלו דווקא מחיטים חדשות, צהורים חדשות. אז היו לוקחים מספיחים שצומחים מאלה מזרעים שנפלו באדמה בשנה הקודמת, שזה ספיחי שמיטה. אבל הספיחים האלו הפקר, אז ייתכן שיבואו אנשים ויקחו את זה. הרי שמיטה זה הפקר. ואם כך לא ישאר לקורבנות, אז היו לוקחים שומרים שישמרו את הספיחי שביעית עבור הקורבנות. שומרי ספיחי שביעית נוטלים שכור מתרומת הלשכה. התנא קמא סובר שנותנים להם שכר מתרומת הלשכה, שזה לקורבנות ציבור, משם נותנים להם משכורת, כדי שישמרו על ספיחי השביעית שאנשים אחרים לא יקחו את זה. רבי יוסי אומר, זה בהתנדבות השמירה, הרועצה מסנדבו ושומר חינם. אמרו לה, אמרו חכמים לרבי יוסי, אתה אומר כן, אין בו אין משל ציבור. הרי קורבנות ציבור, שתי הלחם, קורמוים צריך שהכל יהיה משל ציבור. ממילא, התנא קמא סובר, הגמרא רוצה לומר שהתנא קמא סובר, שאם זה יהיה שומר חינם, אז בזה שהוא שומר את הספיחי שביעית, הוא זכה בהם. שהתנא קמא מסובר לפי המהלך הזה, הבוטה בהפקר קונה. אם הוא זכה בהם, נמצא שהקורבנות לא יהיה משל ציבור, רק משל יחיד. הרי צריך שיהיה משל ציבור. אבל אם הוא לוקח שכר, אז הוא עושה את זה לבית דין. אז אם כך, זה, קורבן, זה, זה יהיה קורבן ציבור ולא של השומר. ורבי יוסי יסבור שהבוטה באפקר לא קונים בזה, אז אם כך, שומר חינם לא קונה במילא בזה שומר שעומד שמה, ובמילא הציבור זוכה בו, אז אפשר לשים שומר חינם. מה אליו בוקו מפלגת איתן הקם בסוף רבותו באפקר קונה? אי איבני לה הגרה אין, היא לא אלוי. רבי יוסי סוף רבותו באפקר לא קונה. וכעוז לציבור במעשה, אשתה הוא דקזוכר, כשהשומר ימסור את זה לציבור, כלומר כשהם יבואו שלוחי הציבור ויקחו את הספיחים, אז עסקו בהם עבור כלל ישראל. וזה שחכמים אומרים לרבי יוסי, ואומר לו, אתו אומר כן, הכוונה, אורך אומר לו, מדבריך או לדברינו, לפי דבריך שאתה אומר, שמדובר שומר חינם, ולפי דברינו שאנחנו אומרים, שהבוטה באפקר כהן, אם כך יצא לנו פה, שאין אומר ושתי הלחם, בואי משל ציבור. אומר, רוב אלוי, כול העלמה, הסברו, הבוטה באפקר כן קונה. אז אם כך השומר חינם בעצם קנה את הספיחים. רק השאלה היא, אחר כך צריך השומר חינם למסור את זה לבית דין. האם אנחנו חוששים שמה לא ימסור בלב שלם, או שלא חוששים? חיישיני שמה לא ימסור יופי, וכל מיני פתקד רבה נוסור ויאבני ליאגר. ואז השומר לא קונה כדי שלא יהיה מצב שלא ימסור את זה אחר כך לבית דין בלב שלם. אבל ואילו, אם זה יהיה שומר חינם, אז אנחנו צריכים להגיע לעניין הזה שהוא מוסר את זה אחר כך לבית דין. חיישיני שמה לא ימסור יופי. ורבי יוסי סובר לא יחשין השם אלוהים שכם יופי, אז אם כך אפשר לשים שומר חינם. ומה אתו אומר זה שחכמים אומרים לרבי יוסי, אתו אומר, אורך אומר להם, מדבריך או שאתה אומר שמדובר בשומר חינם, לדברינו שחשין השם אלוהים שכם יופי, אז אם כך אין אומר שתי הלחם, בואי משל ציבור. איקדו אומרי, רוב האומר דקולה על מלאבות באפקר לא יקונה, ואוכל בחיישין לבעל עזרו עסקו מפליגה, אם נחשוש, אנשים אלימים שיבואו ויתלו לעצמם תספיחים בכוח. תתן לכם בסובר, לתקין הרבנו למס ולארבע זוזה, אפילו ארבעה זוז נותנים לשומר כדי שיהיה שומר חזק, ואנשים אלימים לא יעזו להתקרב פה, כאיך דלישמה בעל עזרו עס ולפשו מיני, ורבי יוסי סובר לא יתקינו, לא צריכים לחשוש לבעל עזרו, אז אם כך אין צורך לחשוש, יכולים להעמיד שמה שומר חינם. ומה אתה אומר כאן אורך כאמר להם, מדבריך לדברינו, שאתה אומר שיש פה שומר חינם, ואנחנו הרי סוברים שיש לחשוש לשמה יעמיד, לשמה יקחו בעלי זרועות, אז אם כך, אין בוי משל ציבור. רש"י אומר, מדבריך לדברינו, שאנחנו סוברים שחזל תקנו ארבעה זוז מן התרומה לשומרי ספיחים, וזה השומר, אם זה יהיה שומר חינם והוא מוכל על זה, נמצא שאין לציבור חלק באותם ארבעה זוז. ומילא נמצא שהתמידים לא באים משל ציבור. וכן כי עושה רוב עומר רבי יוחנן חושש לבעל עזרו יסיק בניו. אומרת המשנה, המועצי זבל לרשות הרבים, המועצי מועצי והמזבל מזבל. אפילו שבן אדם מותר לו להוציא זבל לרשות הרבים, אבל אסור לו להשאיר אותו שם. רק הוא צריך לדאוג שתקף מיד תבוא המסעית ותפנה את הזבל. אין שויר טיט ברשות הרבים, כי זה מונח שם הרבה זמן באופן של שריעת טיט, וזה אסור, כי אנשים יבואו לידי הזק, ואין לא יבנים לבנים. אסור לעשות לבנים, היות ומשאים אותם הרבה זמן באותו מקום, אין גובלים טיט ברשות הרבים, אבל גובלים טיט ברשות הרבים, אבל לעשות בטון עם המערבל הזה, שזה עבודה של שעה שמה, אז זה דבר שמיידי, ותקף מפנים אותו, זה מותר, אבל לא לבנים, אסור לגבל טיט לצורך עשיית לבנים, היות וזה הולך באופן של השעיה, זה לוקח הרבה זמן. הבוינו ברשות הרבים, אחד שעושה שיפוצים, ברשות הרבים, אז צריך להביא את האבנים ותקף לפנותם. כלומר, המסעית מביאה את האבנים, את החול, את החצץ, והבוינה בוינה, תקף צריכים להכניס את זה לבניין, ולא להשאיר את זה ברשות הרבים, זה דין מאוד נחוץ לדעת. ואם איזיק, אם קרה שבתוך הזמן הזה, שהיה לו רשות להחזיק את זה, הוזקו אנשים, הוא חייב לשלם מה שאיזיק. רב שמעון גמליאל לא אומר שתי נקודות. קודם כל, מותר לו לתקן את מלאכתו לפני 30 יום. כלומר, 30 יום לפני התחלת הבנייה, מותר לו כבר להביא את העצים, את האבנים, את החצץ, את הביטון, לאזור הבנייה. כמו כן, באותם 30 יום, היות ויש לו רשות לעשות כן, אז הוא לא חייב לשלם אם הוא יזיק. זאת אומרת, אם הוא הזיק, אז הוא פטור מלשלם, כי הרי יש לו רשות לעשות כן. אומרת הגמור, לימה מסניסן, שהמשנה אומרת, שהמוציא מוציא והמזבל מזבל, כלומר, שאין לו רשות להוציא זבלו על רשות הרבים ולהניחו שמה, לא ילך כשיטת רבי יהודה. דסני רבי יהודה אומר, בשעה זה צורה זבולים, בזמנים שרגילים לזבל את השדות, עוד הוא מוציא זבלו לשוס רב, וצוברי כל 30 יום, כדי שנישב ברגלי אודם ורגלי בהמה, שעל מנס כן, אינך לישוע לישראל לסורץ, כמו שלמדנו בבקם ובריחוס, שיש כמה תנאים, 10 תנאים, שישוע ינחיל לכלל ישראל את ארץ ישראל, זה אחד הדברים הוא, שאנשים יתנו רשות לכולם, להוציא את הזבלים לחוץ, כדי שיהיה זבל לזבל את השדות. אומר, אתה גמר אפילו תאמר רב יהודה, מועד רב יהודה, שמי זה חייב לשלם? רב יהודה אומר שיש לו רשות, אבל זה לא אומר שאם מישהו הוא זק, שהוא פטור מלשלם. יש לך רשות לשים את זה שם, אבל בבקשה, אם זה יזיק, תשלם. שואל את הגמרא, ותנן למדנו, הגמרא אומרת בבבא קמא, גמל שהיה מלא פשתן, וזה עבר ברשות הרבים, ובחוץ היה נר של חנווני, והנר הדליק את הפשתן, ושרף את כל הבית, חייב בעל הנר לשלם. אומר על זה רב יהודה, שאם זה היה בנר חנוכה, הוא פטור החנווני, היות והוא עושה ברשות, הרי נר חנוכה מצווה על פסח בייסוי מבחוץ, אז מותר היה לו. מה אליו רשות באזן? זאת אומרת, אפילו אם בית דין נותן לך רשות, אפילו אם זה לא מצווה, אבל ברגע שיש לך רשות, הרי אתה פטור מלשלם, אז אם כך, אז רבי יהודה מודה, אז אתה לא יכול לומר שרבי יהודה מודה שאם הוא הזיק חייב לשלם, הנה אנחנו רואים שאם יש לו רשות, הוא פטור מלשלם. אומרת הגמור, אלוהי, רשוס דה מצווה, מתי סובר רבי יהודה שפטור מלשלם? רק כשמדובר פה, כשיש לו רשות לעשות הדבר הזה, זה מצווה, נר חנוכה זה מצווה, אז לא סתם יש לו רשות. אבל אם יש לו סתם רשות להוציא זבל, זה לא מצווה, שמה אם הוא יזיק חייב לשלם. שואלת הגמור, ותנא למדנו כל אלו שאומרו מתורן לקלקל בשוס הרב, אם יזיק חייב לשלם רבי יהודה פויטר. אלא מרוות שזה לא הולך כשיטת רבי יהודה. אומר הבאי, רב יהודה ורב שמעון בן גמליאל ורב שמעון כולו סביר אלוהו, כל מוקם שנוס לו חכום רשוס ואיזיק פוטור, אם יש לו רשות להניח דבר בחוץ והוא זק מישהו, הרי שהוא פטור מלשלם. רב יהודה, עוד האמור, למדנו עכשיו שרב יהודה סובר שפטור. רב שמעון בן גמליאל דסנן, המשנה אמרה, רב שמעון בן גמליאל אומר, אף מסק מועס מלאכתו לפני 30 יום, מזה שכתוב אף, משמע שהוא חולק על התנקם, שהתנקם סובר שאם הזיק חייב לשלם, גם על זה חולק רב שמעון בן גמליאל וסובר שאם הוא הזיק בשעת רשותו, הוא פטור מלשלם. רב שמעון דסנן למדנו. או יום מעמידו בעלייה, תנור שיש לבן אדם בבית, צריך להיזהר שלא יגרום לשריפה לקומה העליונה. כמו כן, אם יש בקומה העליונה תנור, צריך להיזהר שלא ישרוף את הקומה התחתונה. אז הוא צריך לעשות הפסק. אם הוא היה בעלייה, צריך שיהיה תחתיו מעזי ושלושה צפוחים. כלומר, שם כתוב בבאבסר במשנה, אם זה בתוך הבית, צריך שיהיה על גביו 400. אם זה על העלייה, על הקומה השנייה, צריך שיהיה תחתיו 3 טפחים טיט, שזה מפסיק בין החום לבין התקרה. ובקירה, שזה לא כל כך חם כמו תנור, מספיק שיש עובי טפח. ואם איזיק, אם בכל אופן, אפילו אם הוא עשה כמו שצריך, קרה שריפה וזה איזיק, משל למה שאיזיק, ורב שמעון אומר, לא יאמרו כל השיר ומולו, אלו שאם איזיק פטור מלשלם. הרי שרב שמעון סובר, שאם הוא איזיק פטור מלשלם, אם היה לו כך רשות לעשות. תונו רבונו, החצב שמסר לסטט, יש חציבת אבנים, אחר כך מוסרים את זה לסטט, שיסטטו את האבנים, יעשו את זה יפה יפה. מהסטט זה הולך להובלה, שזה חמר, מההובלה זה הולך לכתף שנושאים את האבן על כתפו, המושיט את זה לבנאי, עומד על הפיגומים, ומהבנאי הולך לאדריכל, שהוא, לפי הגמור, האדריכל זה לא שהוא מתכנן פה, רק הוא שם את זה ב, איך אומרים, בישורת האחרונה, שזה יהיה ישר ויפה בחלק, בשלב האחרון של הבנייה. אז החצב שמסר לסטט את האבן, ואז זה נפל, הסטט חייב. הסטט שמסר לחמר ואז זה נפל, החמר חייב. החמר שמסר לכתב וזה נפל, הכתב חייב. וכמו כן, אם הוא כבר מסר את זה לבנאי וזה נפל, אז הבנאי חייב. הבנאי שמסר לאדריכל ואז זה נפל, אדריכל חייב. כלומר, כל אחד כשמגיע השלב שלו, הוא אחראי על האבן. ואם יניח אבן על הדימוס, אם האדריכל כבר אחרי העבודה שלו, הוא כבר ישים את זה ורק אחר כך זה נפל והזיקה, כולם חייבים לשלם, כי כולם שותפים פה. שאלת הגמור, בתנא למדנו רק האחרון חייב, כלומר האדריכל וכולם פטורים. אומרת הגמור לקר שקם בסחירוס, קם בקבלונוס. אם כולם יחד קיבלו בקבלנות לגמור את הבניין, אז כולם שותפים באחריות. אבל אם כל אחד נזכר רק לחלק שלו, רק לשלב שלו, בזה למדנו את הברייתא הקודמת, שכל אחד אחראי רק על השלב שלו. אומרת המשנה, שני גינות זו על גב זו. שני גינות העומדות בשני מפלסים אחד גבוה מהשני. ובאמצע, בין שני המפלסים, בקיר המחלק בין המפלס העליון למפלס התחתון, יש ירק. ושני בעלי הגינות הם שני אנשים נפרדים, כלומר, הבעל הבית למעלה הוא בעל הבית רק על הגינה למעלה. למטה יש בעל הבית אחר? השאלה למי שייך הירק שבינתיים. רב מאיר אומר שלעליון זה שייך, היות והיניקה מקרקע העליון. רב יהודה אומר של התחתון, שהרי הירק מופיע באוויר של הגינה התחתונה. אומר רב מאיר, אם ירצה עליון לקחת את ספורוי, אין כאן ירק, סימן שהוא בעל הבית. אומר רב יהודה, אם ירצה התחתון למעלות את גינתו עם אפר, הוא סותם את כל האוויר, גם כאן אין כאן ירק. אומר רב מאיר, מה אחרי ששניהם יכולים למחוזה על זה? רואים איך ירק זה חי? מאיפה הוא חי? מהיניקה של הקרקע, של העליון? אומר רב שמעון, כל שהעליון יוכל לפשוט את יודו וליטול, אם זה גדל כל כך קרוב לגינה העליונה, שהעליון יכול לקחת את זה עם הידיים, החלק הזה שלו. והשאר שיותר רחוק, זה שייך לבעל הגינה התחתונה. אומר רובה, באיקרוי כולה אלמה לפליגת העליונה. כלומר, בעיקרו של הירק בשורשים, זה בוודאי שייך של העליון, היות וזה נמצא בקרקע שלו. כי פליגה בנויפוי, הנוף, כלומר, הענפים. רמי הסובר שודן נויפוי בוסריקרי שייך לעליון, רבי יהודה סובר לא יאמרו לשודן נויפוי בוסריקרי שייך לתחתון. לסני למדנו, אותו מחלוקת יש. כשיש לראובן אילן בתוך שדה של שמעון. הקרקע שייך לשמעון, האילן לראובן. ויש אילן קטן שיוצא מתוך הגזע מן השורשים של האילן הגדול, הרי אלו של בעל הקרקע דברי רב מאיר, היות וזה לא נקרא בכלל האילן הגדול, רק זה נקרא משהו אחר לגמרי. אפילו כשיוצא האילן הקטן מן הגזע של פני האדמה, אומרים שודן נויפוי בוסר איקרוי, ואף הצומח מן הנוף זה של בעל הקרקע. ככה סובר רב מאיר, שודן נויפוי בוסר איקרוי. רבי דוח הולך על זה ואומר, מן הגזע של בעל האילון, שהיות והנוף זה שלו, ולא אומרים שודן נויפוי בוסר איקרוי. מן השורשים שבא לקרקע. אותו דין גם למדנו לגבי אורלה. אותנן, לגבי אור לקהי גבנה. אילון היוצא מן הגזע מן השורשים של אילן גדול. האילן הגדול כבר עבר מזמן את תקופת האורלה. האילן הקטן זה בשנות האורלה. אז מה בקשר לפירות של האילן הקטן? חייב באורלה דברי מאיר. למה? שזה אפילו כשהוא יוצא מן הגזע, דינו כמו אילן חדש היוצא מן הקרקע. אפילו שהוא לא יונק מן הקרקע. אומרים שודן נויפה בוסר יקרוי, וזה כמו צומח מעיקרו של האילן. רב יהודה אומר, מן הגזע פוטו, היות וזה עכשיו כחלק מן האילן הגדול, שכבר עבר את שנות העולה, ומכיוון שהוא יוצא מנופו של האילן הגדול, לא אומרים, שודן נויפוי בוסר איקרוי, ומן השורשים חייב בעולה. אומרת הגמור, צריך גם לגבי ממונות, גם לגבי איסור עולה. דיאש מניקמס לגבי ממונות, לגבי מקח וממקר. היינו אומרים, בוא, כלומר רב יהודה משום דממוין, אבל גם באור לדי איסורי, אין ממועד אלי לרב מאיר, שאומרים שכן שייך בזה אורלה, זאת אומרת שיש אורלה באילן הקטן. והתמבוא באור לאין אומרים רק באור כמו רב מאיר שיש אורלה, אבל באו לגבי מקח וממכר, אין ממועד אלי לרב יהודה, שאומרים שודן נויפוי בוסר יקרוי. שלא אומרים שודן נויפוי בוסר יקרוי, אומרת כמו צריכים את שניהם. למדנו במשנה, אומר רב שמעון, כל שאליון יוכל לפשוט וליטלס שלוי, ומה שנמצא במרחק יותר גדול זה של חברו. אומרת דבי רב יענה, הוא בלבד שלא יהיה אונס, כלומר הוא לא צריך לפשוט את היד עד כדי כך כמו בת פרו, מאוד בצורה של אונס כבר, רק כרגיל. אבל אם הוא צריך לפשוט את מרחוק, באופן שהוא צריך לאנס את ידו ולמשוך בכוח, זה כבר לא שייך אליו. בוא ערב אונם ויתם ערב ירמיה, מה יהיה אם העליון מגיע לנוף של הירק ולא מגיע לעיקרו? או הוא מגיע לעיקרו ולא מגיע לנופו, מהי? את הגמרא תיקה. עומר אפרים ספר תלמידו של השלוקש משום רב שלוקש, הלוכק רב שמעון. אומרו כמד שבויר מלכה, רש"י אומר פשט אחד ששבויר מלכה כוונה מלך פורס שהוא היה בקי בדינים, אז לכן הוא מאוד נהנה מזה, היות והיה בקי בדינים, אז הוא אמר, הפריונם תהיה לרב שימן, כלומר, יל שכוחו של רב שימן, שאומר כזה דין. הרשי אומר עוד פשט, שזה הכוונה שמואל, ששמואל בכמה מקומות קוראים לו שבוער מלכה, והכוונה זה שמואל ולא באמת המלך. אז באמת יש כאלה שמקשים, איך מגיע כאן המלך? אז על כל פנים יש פה את הרבי יונס נייפשיט שאומר, מסביר את הגימור הזה בדרך פנימיות, בירס דבש. הוא אומר, מביא את הרי הקודש, שבכל ארבע יסודות יש ניצוצות קדושה. הוא מביא שיש סכנה גדולה לכל ירקות, יסבי השדה, כי הניצוצות שבקרבם, זה לא טוב בשבילו. זאת אומרת, זה יכול להוריד את האדם דרגה. כמו שקרה ליוחנן כהן גודל, שנעשה לבסוף צדויקי. ויש אנשים שהם בחזקה טובים, ובסקנותם הם שרו מדרך הטוב. היות ומחלו כאלו מחלים, שהניצוצות הוריד אותם. אבל אלו שיודעים כוונת אכילה, זה הם, להם יונעם, מהפכים בכוונתם הרע לטובה. אז הוא אומר ככה, בדרך פנימיות, הגוף של האדם זה נקרא גינה. על ידי האכילה מצמיחים כוחות הגוף, וכן הנשמה נקראת גן אלוקים, לעשות פרי למעלה. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. הירק שבינתיים לאוכלו לקיום הגינות זו בזו הנשמה בגוף. אז הפשט הוא, אם יכול העליון לפשוט ידו ולתלו, זאת אומרת, בכוונת אכילה, שיתול את הניצצות, הרי זה של עליון. ואם לא, ואין לו כוונת אכילה, הרי זה לתחתון, הוא נפל. אז לכן אומרים, הפיריון נמתי אל רב שימן. מי זה רב שימן? רשבי, רב שימן בר חי. כי לא כוח לפתוח אסורים בייסו, לעלו יסן נפלים תוך הסוידס הלולו, אשר הוא בו בסויד השם לקו מקורוי לבר אקלל בוריו. מי זה רב שימן בר חי? בלזור הקודש. אשר נודע עניינו ומעלתו בסיסרי תוירה ובתעלומס חוכמה. כך אומר הירס דבש הרבי יונס. הדרון לך הבא עזבאלי הסליקו לו מסכתס במציא. הדרון לך הבא עזבאלי הסליקו לו מסכתס במציא. הדרון לך הבא עזבאלי הסליקו לו מסכתס במציא.